שלום לכולם, זה פודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהחלטנו היום, טרם פרסום כל פרטי תוכניתו של טראמפ, לקחנו יוזמה ואמרנו בוא נדבר על הנושא הזה רגע, על דברים שלא נאמרים בתקשורת, כדי להבין טוב יותר לאן זה מוביל אותנו. ויש פה שלושה אנשים מהמכון, שכל אחד מהם יש לו רקע וידע רב בנושא הפלסטיני. הראשונה מעל כולם, פנינה ברוך שרביט, היא גם ראש התחום במשפט בינלאומי במכון, עם הרבה מאוד שנות ניסיון בזירה הפלסטינית ובהסכמים איתם. יוחנן צורף, שהוא המומחה שלנו לנושא הפלסטינים, ואני אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי. אז יצאנו לדרך. אנחנו לא רוצים כל כך להיכנס בשאלות הפוליטיות, של למה דווקא עכשיו, ולמה, מה הכוונות הפוליטיות שמאחורי האירוע הזה, ומי עוזר למי. הנושא הזה גם זה לא המומחיות שלנו, אנחנו לא פרשנים פוליטיים. ואנחנו רוצים להבין רגע שנייה את המשמעויות וההשלכות האפשריות של הנחת תוכניתו של טראמפ, שזה תוכנית השלום, תוכנית המאה, אתם מכירים את כל הביטויים שנאמרים סביב העניין הזה. ובעצם זה עובדה, עכשיו התוכנית מונחת על השולחן, היא כבר קיימת, היא כבר מפורסמת. מה קורה ברגע הבא? על מה היא משפיעה? האם יש בה הזדמנויות? האם יש בה רק סיכונים? כלומר, איזה דברים טובים אפשר להפיק ממנה? איזה דברים צריך להיזהר שלא ליפול במלכודות, בהנחה שיש כאלה מלכודות? ומתוך כך, לאן זה מוביל אותנו הלאה בנושא של השכסוך הישראלי-פלסטיני? מזכיר לכם ש... כל הזמן טוענים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני זה בכלל דבר שולי, הוא לא הזירה העיקרית, הבעיה העיקרית שלנו זה הזירה הצפונית, ואיראן, והנה פתאום העניין הזה חוזר ללב הבמה, והופך להיות אולי גם לסוגיה מרכזית בבחירות הבאות לישראל. אז נצא לדרך. פנינה, בבקשה.
אני חושבת שהתוכנית, יש בה הרבה מאוד הזדמנויות. יש בה גם איומים, אבל יש בה באמת הזדמנות. הזדמנות אחת, קודם כל, זה קצת לשבור את הפרדיגמות שנוצרו, את הקיבעונות שאנחנו נמצאים בהם. אני חושבת שזה, בסך הכל יש שם הכרה בהרבה מאוד אינטרסים שהם מאוד משמעותיים לישראל, גם בהיבט הביטחוני, גם בהתחשבות בשינויים שנעשו לאורך השנים בנושא ההתנחלויות. ולכן אני חושבת שבסך הכל יש פה היבטים שהם טובים לישראל, וגם יכול להיות להם איזשהו יתרון גם להבהיר לצד הפלסטיני שכדאי אולי להתגמש. הפלסטינים לא חזקים עד היום, לא הוכיחו, בוא נגיד, כישרון גדול מדי בהתגמשויות, ויוצאים מאיזושהי הנחה לפעמים שהזמן משחק לטובתם, אז אולי התוכנית הזאת יכולה לעשות איזשהו שינוי בהבנה הזאת, ולתת לנו לפתוח את המרחב שמדברים עליו, להסתכל על הדברים בזווית קצת אחרת, ובזה אני חושבת שזה דבר טוב. אני חושבת שהאיום המרכזי הוא שאנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה לא ממוטט לגמרי את הרשות הפלסטינית, או את בוא נגיד הישות גורם פלסטיני שאחראי על הפלסטינים. כי אני חושבת שמאוד יש התמקדות בשיח בציבור על כן מדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית, אם זה מאפשר פתרון של שתי מדינות, אם זה לא מאפשר פתרון של שתי מדינות, על הסיפוח של ההתנחלויות, לא סיפוח של ההתנחלויות. יש עוד אינטרס שלדעתי הוא משותף לימין ושמאל, אני לא חושבת שיש כמעט מישהו במדינה שחושב אחרת, אף אחד לא מעוניין לחזור ולשלוט בפלסטינים בכל היום יום שלהם.
גם אלה שמדברים על ארץ ישראל השלמה,
גם הם מדברים על אוטונומיה, גם הם מדברים על איזושהי שליטה.
כלומר שהם יטפלו בזבל של עצמם.
כן, שהם יטפלו, וגם אוטונומיה צריכה מישהו שינהל אותה, וגם הם רוצים איזושהי יציבות ביטחונית, וגם הם מודים, אולי הם לא מודים, אבל חלק מהם גם מודה שיש שיתוף פעולה ביטחוני. יש לנו היום יחסים עם הרשות הפלסטינית בהרבה מאוד תחומים שהם באינטרס של שני הצדדים, כן? היא לא עושה את זה מאהבת ציון. ואני חושבת שמאוד חשוב לראות איך התוכנית הזאת לא ממוטטת את מה שקיים, איך אנחנו במסגרת התוכנית הזאת עדיין משאירים פתח להידברות עם הפלסטינים כדי להגיע לאיזשהו פתרון שבסופו של דבר מאפשר פה מציאות יציבה עם ביטחון ועם רווחה לשני הצדדים, כי כל מציאות אחרת או שהיא תערער לנו מאוד את הביטחון, או שהיא תערער לנו את הערכים שלנו. המשך כיבוש דורסני לאורך זמן שבו אתה כל הזמן מועך אנשים, זה לא דבר שמתיישב עם איך שאנחנו רוצים להתנהל כמדינה דמוקרטית. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שזה היעד שלנו, ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה היה, עד לראות איך משתמשים בתוכנית הזאת, באופן שאנחנו מנצלים את הרעיונות הטובים שיש בה, אבל עדיין שומרים את הגשר להידברות עם הפלסטינים, תוך הבנה והתייחסות גם לאינטרסים שלהם.
אוקיי. יוחנן, מה יגידו הפלסטינים? עכשיו נניח וניקח את הכיוון שפנינה שמה פה על השולחן.
הזדמנויות.
של לחפש את ההזדמנויות, שאנחנו אומרים להם, שמעו, יש פה עקרונות להסדר, בואו נדבר. האם הם באים לדבר?
שמע, אני אגיד קודם, לפני שאני עונה לך, אני רוצה להגיד שני משפטים. אחד, מבחינתי, הנושא הפלסטיני היה ונשאר גורם מספר אחד בסוגיית הביטחון של מדינת ישראל. כי הוא משסע אותנו מבפנים, והוא יוצר איום פנימי, ישראלי, יהודי, פנימי, והוא, אין שום איום אחר שתופס את המקום שלו. עם האיראנים צריך להשקיע משאבים ועוצמה וכוח כדי להתמודד עם
זה. אז נחזור לפלסטינים.
אין על זה בעיה, זה לא יוצר את הבעיה הפנימית. פה יש איום פנימי שמתחולל, כי זה מאיים על הזהות הפנימית שלנו, ולכן זה היה ונשאר הגורם המרכזי. שניים, אני אומר את הדברים שאני עונה לך עכשיו בהנחה, על מה שאנחנו יודעים עד עכשיו על התוכנית, מתוך הנחה שלא יהיו בה תוכנית מגבלות על ישראל. כלומר, אם התוכנית לא תאמר לישראל, לא יכולה לעשות כלום עד אשר מתחילים לממש אותה, עד אשר הסכימו כולם על הסעיפים שלה, אם זה נותן לישראל את היכולת להתחיל לבצע דברים, אז אנחנו נמצאים במשחק אחר. ואז אני אומר, יש יכולות להיות הזדמנויות רק במצב אחד. שיהיה ראש ממשלה ישראלי שמתגבה עם התוכנית של טראמפ, אומר, אני משתמש בה כגיבוי, ואני הולך לפלסטינים ואני אומר להם, בואו ניכנס למסע ומתן. תעזבו רגע את טראמפ, נשתמש בזה אולי בעתיד, הוא אומר לעצמו משהו כזה, אבל הוא יגיד לפלסטינים, יש
מציאות... מה שפנינה אמרה קודם, תבינו, הזמן לא פועל לטובתכם, כן, הנה פתאום יש פה רעיונות...
ברקע הוא ישים להם את הדבר הזה, אבל הוא הולך לדבר איתם לא על הסעיפים של התוכנית. הוא הולך לדבר איתם על הסדר במתכונת שחשבנו קודם. פה אולי יש איזה יתרון לדברים של
זה, זה, זה נראה לי תרחיש ריק. אני לא רואה כזה ראש ממשלה.
אם אנחנו מדברים על גנץ, במשפטים שהוא השמיע לפני שהוא נסע לארצות הברית, וגם כשהוא היה בארצות הברית, הוא אמר שהוא הולך להידברות.
כן.
הוא אמר שהוא הולך להשיג הסכמות.
אבל
אפילו שדיבר על סיפוח הבקעה, אוקיי, אבל תשמע.
אז תענה לי על השאלה. בהנחה שראש ממשלת ישראל, לא חשוב שמות, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אומר, אני מוכן עכשיו לדבר איתכם, יש עכשיו את העקרונות שקבע הנשיא טראמפ, בואו בבקשה ונדבר, באים או לא באים?
בתנאי שזה גנץ ולא ביבי, כי ביבי מאוד מאוד שבר את כל מערכת הקשרים שלו עם אבו מאזן, ובתנאי שהוא מדבר בכנות ואומר, בוא נשב לדבר כי אני רוצה להגיע איתך להסדר שלו, יש לו את היכולת לפתוח בערוץ הזה, כאשר ברקע עוזר מה שאמרה פנינה. כן? עוזר מה שאמרה פנינה, כי ניסיתם הרבה דברים בעבר ולא נעניתם, והציעו לכם וכו' וכו', אז יש לכם פה, אני נותן לכם עוד איזושהי הזדמנות. אני חושב שבמצב הזה יכול להיות שאפשר יהיה להתחיל משהו כדי לשמר את הרשות, כדי לשמר את המציאות הקיימת, שהיא לא תסתבך יותר מדי, כדי שלא נגיע למצב שניצור בגדה את מה שיש לנו בעזה.
אבל תראה, יוחנן, שבודקים את העמדות הפלסטיניות לאורך ה-25 שנות פלוס מסע ומתן, הם לא זזו במילימטר.
אני לא מסכים.
לא זזו במילימטר. ולעומת זאת ישראל, דרך אגב, לאורך השנים התקרבה, בזמן שאני הייתי מעורב, כן, תקופתו של אולמרט, היינו ממש קרובים. גם אז הם לא קיבלו את ההצעה מאוד רחבת לב, נדיבה, מהצד שלהם, אומרים לה מרחיקת לכת. אתה יודע, לא נדיבה, מרחיקת לכת. עכשיו חזרנו את כל הדרך בחזרה, והעמדות של טראמפ, דרך אגב, הרבה יותר קרובות לתפיסת העולם של הימין בישראל.
כן, כי הימין והוא גיבשו את התוכנית, לא בגלל שהוא באמת מכיר את הסכסוך בינינו, נכון? זה הסיפור.
או יכול להיות שהרעיון של הימין בישראל שאומר שהזמן לא פועל לרעתנו, אלא פועל לטובתנו.
זה מה שהימין אמר לו, אני מסכים, הוא לא בדיוק השקיע מאמץ כדי להבין את הסכסוך.
עכשיו, איך מכניסים את הפלסטינים? חשוב לנו רשות וחשוב לנו שתתפקד. איך מכניסים אותם לעניין הזה?
תן לי להגיד לך משהו על הפלסטינים. אמרת שהם לא חוללו עם עצמם שום שינוי במשך כל השנים. אני רוצה לטעון שהציבור הפלסטיני עשה במהלך 30 השנים האחרונות סדרה של צעדים שאין להם אח ורע בהיסטוריה המודרנית של העולם הערבי, ואני חושב שבהיסטוריה של מדינות של עמים אחרים...
תן שלוש דוגמאות.
תראה, האינטיפאדה הראשונה, היא בריאה שלי האביב הערבי הראשון.
טוב, עברנו.
רגע, שנייה. אני רוצה... זה היסוד, זה הבסיס
שעליו צריך... אבל יוחנן, מה הם התקדמו מאז?
רגע, אני אגיד לכם מה הם התקדמו. זה הבסיס. האינטיפאדה הראשונה זה הבוטום-אפ הכי רציני שיכול להיות, כי זה הציבור הפלסטיני בשטחים שינה את המציאות. הוא אמר, לא עוד מדינה במקום ישראל, אלא מדינה לצד ישראל. זה המסר שעבר לאש"ף. אש"ף שהיה במצב של חולשה, קיבל את זה והכריז ב-88 את הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות אומרת, למעשה, מבחינתנו כישראלים, הסכסוך הוא כבר לא קיומי, הוא סכסוך על גבולות. ב-88 הסכסוך הפך במקום להיות סכסוך קיומי, הופך להיות סכסוך על הגבולות.
גבולות, מאז אפשר פליטים, היה...
אוקיי,
ירושלים.
בסדר, נכון, אוקיי. נכון, אבל אין יותר...
גבולות?
במקום... כן, אין יותר במקומכם, יש לצדכם, שזה דבר מאוד משמעותי. ללא הכרזה הזאת לא היינו יכולים ללכת לא למדריד, לא לאוסלו ולא שום דבר אחר, אוקיי?
כן.
עכשיו, זה דבר אחד. זה... צעד...
איך זה מביא אותנו עכשיו להכניס את הפלסטינים לתוך ה...
זה צעד מרחיק לכת, זה צעד מרחיק לכת. אם אתה מנסה להשוות אותו לעמים אחרים, או לעמים...
לעמים ערביים אחרים.
עכשיו, מאז, גם היו עוד כמה דברים. מאז היו עוד כמה דברים. בין היתר, גם הסכימו לסוואפ. מי היה מלא על דעתו שהם יהיו מוכנים להשאיר את התנחלויות בשטח, בשטחי הגדה המערבית? מי היה מלא על דעתו שזה יקרה? הם הסכימו לזה. למה אנחנו מזלזלים בזה?
לא, מה זה מזלזלים?
הם הסכימו, ואודי, אתה היית במשאים ומתנים, הם הסכימו שהשכונות מסביב לירושלים לא היו חלק מהמשא ומתן. חבר'ה, אנחנו מזלזלים בזה.
אבל איך מביאים אותם עכשיו לשולחן?
עכשיו שאני אומר לכם את זה, אז אתם אומרים לי איך זה. בואו נודה ביחד שבכל זאת הפלסטינים עשו צעדים מרחיקי לכת, ואי אפשר להדביק להם את הדבר הזה שהם לא מחמיצים הזדמנות כדי להחמיץ הזדמנות. אני חושב שהם עשו מהלכים לא פשוטים. עכשיו תבין, אנחנו תמיד צריכים לשלם שם במטבע קשה של טריטוריה. הם, מה שאנחנו דורשים מהם זה תשתנו, תכריזו שאתם לא אתם. זה לא פשוט הסיפור הזה. הם צריכים להשתנות, אנחנו דורשים מהם להשתנות. זה לא קל. השינוי הזה הרבה יותר משמעותי מלהחזיר איזה חתיכת אדמה, איזה טריטוריה. וזה הם עשו, חלק מזה הם עשו. העם הזה התפצל לשניים, הוא נמצא בפילוג. כמעט בלתי ניתן לאיחוי בגלל הסיפור הזה.
זה יכול להביא עכשיו התקרבות ופיוס בין הפתח לבין חמאס, בין הרשות לבין חמאס?
יש פה לחץ כבד מאוד של כל ראשי הארגונים על אבו מאזן, בוא לפיוס. בוא ניסע לקהיר לפיוס.
ומה יהיה?
עכשיו הוא אומר, הוא מרגיש עכשיו שהוא נמצא בעמדת כוח. מדוע הוא בעמדת כוח? כי הוא מתמודד עם המעצמה הכי גדולה בעולם ועם ישראל, והוא מצליח להגיד לא, וכולם מוחאים לו כפיים כי הוא אומר לא. עכשיו, הוא, אפילו בחמאס אומרים, הוא הנשיא, הוא הנשיא הלגיטימי שלנו. אבל הוא לא הולך לקהיר, הם אומרים לו, בוא לקהיר. הוא אומר, לא, חבר'ה, תחזרו בכם מדרככם הרעה, בואו אליי. עכשיו, כולנו עובדים ביחד. כולנו נעבוד ביחד, אל תבלבלו את המוח, כנסו חזרה לתחנה המצליה שלי.
יהיה פיוס או לא יהיה פיוס עכשיו?
פיוס במונחים שאנחנו מדברים עליו עד כה, כלומר, הם הצטרפו לפה ולתנאים של אבו מאזן, לא יהיה. אבל כדי לנהל את המאבק עכשיו בתוכנית הזאת, כן יהיה.
פנינה, אני רוצה לשאול אותך משהו. נניח שבצד שלנו אנחנו אומרים, וואי, יש לנו הזדמנות. פעם ראשונה נותנת לנו המעצמה מספר אחת בעולם, ארצות הברית, לגיטימציה למהלכים של סיפוח. מכירה במציאות שנוצרה בשטח ב-50 פלוס שנים האחרונות, שאי אפשר לבטל אותה בהפכה אחת, והפלסטינים כנראה מסרבים ולא באים למסע ומתן, כי הם כבר הודיעו מראש שמתנגדים לכל רעיון שקשור בתוכניתו של טראמפ, ומחליטה ממשלת ישראל לצאת לסיפוח. אני יודע שיש שתי וריאציות, לפני בחירות ואחרי בחירות, תסביר בכלל אם זה אפשרי לפני בחירות, אבל מה קורה אז?
אז קודם כל, לגבי השאלה של לפני בחירות, אחרי בחירות, אני מתקשה מאוד לראות איך עושים את זה לפני בחירות. סיפוח יחייב חקיקה. נכון שאת ירושלים, ב-67, את מזרח ירושלים, הכילו את החוק באמצעות צו של הממשלה, אבל מאז עברו אי אלו שנים, התפתחויות, לדעתי, אני לא חושבת שמישהו חושב היום שאפשר לעשות את זה בלי חקיקה. להעביר חקיקה עכשיו בכנסת, בקצב שצריך, בחקיקה בנושא כל כך מהותי, אני חושב שזה דבר שהוא בעייתי, אבל זה ממשלת מעבר. יש פה הרבה דיונים, למרות שיש גם שיקולים לכיוון השני. זה לא איזה שאלה לגמרי חד משמעית. לגבי ברמה יותר עקרונית של סיפוח, נניח אחרי הבחירות, אני חושבת ש... צריך לקחת, קודם כל, מבחינת הזירה הבינלאומית, חוץ מכנראה הממשל האמריקאי, זה לא משהו שיעבור ויתקבל. צריך לקחת את זה בחשבון, זה שגם זה שממשל טראמפ נותן לנו אור ירוק, זה לא נותן אור ירוק מבחינת שאר הקהילה הבינלאומית.
השאלה משכוח אחר שיכול להתמודד עם העוצמה האמריקאית.
לא תהיה כנראה החלטת מועצת ביטחון, כי האמריקאים מן הסתם יטילו וטו. זה יכול לסבך אותנו עוד קצת מול ההליך של בבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכמובן לחטוף הרבה גינויים ולהאיץ אולי גם כל מיני מהלכים באיחוד האירופי, למשל של פרסום דברים של ההתנחלויות, ויש פרסום רשימה שחורה של מועצת זכויות האדם של עסקים בהתנחלויות, זאת אומרת, זה יאיץ תהליכים כאלה, ללא ספק.
עכשיו, לגבי כל סיפוח, גם נגיד אם ישראל עושה משהו מינימליסטי, אומרת, רק גוש עציון.
אוקיי, אז אני חושבת שזה, כל סיפוח יוביל את הדברים האלה. אני חושבת שההבדל בין סיפוח קטן לסיפוח גדול הוא יותר מבחינה פנימית, מה המשמעויות של זה. וזה מחזיר אותי גם למה שאמרתי על איך הפלסטינים יגיבו לזה. אני חושבת שלכן צריך לבחון, שוב, לאו דווקא מתוך אהבת הפלסטינים בהכרח, אלא מתוך האינטרס שלנו בזה שיש שם איזושהי ישות שמנהלת את ענייניה, ושיש איזשהו שיתוף פעולה שנחוץ לנו איתם שהוא ימשיך. אז יש כאן, אני כן חושבת, הבדל בין סיפוח מצומצם לסיפוח נרחב. אני חושבת שיש הבדל בין סיפוח שעדיין מאפשר בסופו של דבר היפרדות וישות פלסטינית, מדינה או לא מדינה, פחות משנה, אבל ישות מתפקדת עם רציפות, לעומת סיפוח שמונע לגמרי את הדבר הזה ומכשיל בעצם את היכולת להגיע להפרדה והולך לכיוון של מדינה אחת, שאגב בסקר של המכון יצא שרוב הציבור עדיין מעוניין בהפרדה ולא במדינה אחת. אז אני חושבת שלכן כשמדברים על הסיפוח, התגובה הכללית הזאת, זה מאוד משנה מה עושים בתוך הסיפוח הזה, איך עושים בתוך הסיפוח הזה. ושוב, אני חושבת שיש הבדל גם מאוד גדול, אם עושים את זה כצעד ראשון מיד, אומרים, טוב, הפלטינים כבר אמרו, לא, אנחנו מספחים, לעומת, אם באמת נותנים קודם צ'אנס להשתמש, כמו שאמרתי בתוכנית הזאת, כהזדמנות, כמנוף מול הפלסטינים, ומנסים לדבר איתם, וגם אם הם אומרים לא, ובכל זאת הולכים לצעדים חד צדדיים, עושים את זה מתוך התחשבות באינטרסים שלהם, איזשהו שיפור כלכלי, איזשהו לתת להם עוד שטחים בסי, זאת אומרת, בדרך שעדיין משמרת קשרים, לבין אם עושים את זה בצורה ששוברת את הכלים, שאני חושבת שהיא יותר, יש פצועות ביותר סכנות, גם בזירה הפנימית מול הפלסטינים והתערערות המצב, גם מבחינת הטווח הארוך של יכולת לשמר את ההפרדה, שבעיניי היא עדיפה לישראל, מאשר החיבור. וגם מבחינת הזירה הבינלאומית, למרות שהתגובות והגינויים יהיו בכל מקרה, אני חושבת שעוצמתם ועוצמת הצעדים שינקטו נגדנו כן יושפעו מהיקף הסיפוח.
עכשיו, יוחנן, בואו ניקח את הסיפוח רך הזה שפנינה שמה פה על השולחן. נניח וישראל עושה איזה סיפוח רך, אומרת, אני מספחת רק את מעלה אדומים, היא אחת, לא משנה, משהו כזה. וגם בתמורה...
מעלה אדומים זה רך?
בתמורה נותנת לפל... אתה יודע, גוש עציון, בסדר? Okay. שהפלסטינים הסכימו באופן עקרוני שגוש עציון יישאר חלק, יישאר בידינו בהסכם. Okay. ובתמורה אנחנו נותנים לפלסטינים, בהתאם לרעיון של תוכנית טראמפ, של חלוקת אזורי C, שטחים באזורי C שהם רלוונטיים להם וחיוניים להם, בשווה ערך. אנחנו אומרים, לא סגרנו את המסע ומתן, את הנתיב למסע ומתן, אבל אנחנו מתחילים לזוז, לא מחכים יותר. תבואו, תצטרפו, אהלן וסהלן. לא מצטרפים, אנחנו זזים. מה תהיה התגובה?
אני חושב שכל סיפוח מנקודת מבט פלסטינית זה שבירה של הכלים.
ומה תהיה התגובה?
תראה, אני שואל את עצמי כל הזמן, תסתכל על ההתנתקות.
לא, אני שואל אותך גם מבחינת התגובה, האם זה יוביל לאלימות?
זה מבחינת הפלסטינים שבירה של הסכמי אוסלו.
כן.
זאת אומרת, הם עדיין חיים, אבו מאזן מבחינתו, משטר של אוסלו עדיין קיים, גם מבחינתנו אני חושב. עדיין קיים. סיפוח כלשהו הוא שלא בהסכמה כמובן. סיפוח זה לא בהסכמה, כן? את מתכוונת שאת אומרת סיפוח זה לא בהסכמה, זה חד צדדי. כל מהלך שהוא חד צדדי הוא שבירה של הכלים ואי אפשר לעבור עליו לסדר היום. כך הוא אומר את זה, הוא חוזר על זה כל הזמן, זה ברור לכל בר בירה וזה לא יכול להתקבל. עכשיו, תראה, בוא רגע נסתכל על ההתנתקות. מרצועת הזאת.
לא, אני רוצה לדעת מה
יקרה. למה זה הפריע לפלסטינים?
מה?
אני אתנגד להתנתקות אז בראשית הדרך. אתה יודע למה?
ההתנתקות עברה בשקט מוחלט.
בסדר, בסדר,
מוחלט.
אני יודע, אני יודע.
אוקיי?
אני יודע, אבל למה הם התנגדו?
כן.
כיוון שזו ישראל, ככה הם אמרו את זה אז. ישראל שוב עושה מהלכים שקובעים את הגורל שלנו מבלי שהיא שואלת אותנו.
אז מה יקרה?
מבלי שהיא שואלת אותנו. לכן אני אומר, הסיפור הזה של ההסכמות,
לא, אבל מה הם יעשו? מה הם יעשו? יפקו? מה הם יעשו? יצעקו?
אני אגיד לך, מה שמטריד אותי עכשיו, לאור התוכנית הזאת של טראמפ.
יהיה לנו טרור, אלימות.
רגע, תכף. התפרגות. לא מגיעים מיד לטרור, בוודאי לא כשמדובר על אבו מאזן, כי הוא בן אדם שאצלו הדברים הולכים לאט. הוא קובע היום הכל ממה שקורה. אבל תראה מה, הוא כבר מדבר היום. הוא אומר, אנחנו מתירים להתחכך עם המחאות הגדולות עם חיילי צה"ל. במחאות הגדולות עם חיילי צה"ל.
מישהו יצא, מישהו ישמע ויצא לרחוב.
יכול להיות שלא יצא, כי הציבור הפלסטיני מאוד מבקר אותו, מאוד זה, אבל אפשר לארגן הפגנות ולהוציא אנשים החוצה, אולי בכמויות יותר קטנות.
כן.
עכשיו, וואנס יש הפגנות, ויש נפגעים, ויש חלילה הרוגים, יש תהליך של נקמה, דינמיקה של נקמה שמתחילה להתפתח. ואז יכול אלוהים יודע לאן זה הוביל אחרי זה, אוקיי? אבל כבר עכשיו הוא מגייס כוח כדי לבצע מה שנקרא מחאה שלומית, מחאה שלומית יותר מתחככת נקרא לזה, אוקיי? כי הוא לא האמין גם בחיכוך, הוא רצה שיהיו מחאות, אבל בלי חיכוך עם הכוחות שלנו. היום הוא מתיר את החיכוך הזה. עכשיו, אתה שומע את רדיו פלסטין היום בבוקר, אני שמעתי כמעט כל השעתיים בבוקר, הייתי ועשיתי איזה ריצה,
ומכניסים אותך לקצת,
כן, אז גם כל הזמן שמדברים בלשון כזאת, אתה יודע, מחמני, צריך לצאת החוצה, נגייס את התלמידים, נוציא את התלמידים בבתי ספר, נגן את המורים, כל מיני ועדי עובדים שצריכים להוציא אנשים החוצה וכו' וכו'. כלומר, יש איזו מחאה שמתגבשת, שיוצאת, שלא הכרנו את זה בגדה המערבית כבר הרבה מאוד שנים. לאן זה יוביל אחר כך? לא יודע, אבל אם יהיה סיפוח, צריך להעלות את הדבר הזה, להעלות את המדרג של המחאה. ויש יש יש דברים שיכולים לצאת משליטה מדי פעם, אתה לא יכול לדעת איך זה יהיה.
אבל השתפה הביטחוני, יהודי, לדעתי, יהיה להם מאוד קשה,
בעיקר לאבו מאזן,
יהיה להם מאוד קשה להמשיך עם השתפה הביטחוני, והשתפה הביטחוני הזה שמתקיים בשקט, וממשלת ישראל יודעת את זה יפה מאוד, אבל לא נותנת שום קרדיט, זה שתפ מאוד משמעותי, ויהיה להם קשה להמשיך אותו.
אבל עדיין מההתקשות שלך לתאר בוקה ומבולקה, כן? אז אוקיי, ברור שאם אנחנו הולכים ועושים צעד כסיפוח, אנחנו צריכים לקחת בחשבון מחירים. אז זה לא מחירים כאלה שיהיה לנו קשה לשלם אותם.
אבל מה אנחנו משיגים? זאת אומרת, אני אומרת, יש מחירים בכל הזירות, והשאלה מול זה צריך לראות מה אנחנו משיגים בצעד של הסיפוח. זאת אומרת, מה הוא נותן לנו?
כן.
זה לא שהוא לא נותן כלום, אבל אני אומרת, צריך לשקול. נותן לנו למשל איזושהי אמירה מאוד נחרצת, תבינו שאנחנו לא מחכים לכם, אנחנו מתנהלים. הוא נותן לנו אולי שזה הופך להיות יותר בלתי הפיך, כאילו, אנחנו מקבעים איזשהם גבולות, אבל הוא הרי לא יסביע את רצון כולם, אלא אם נספח את כל השטח, שזה באמת בעיניי קטסטרופה. אז גם צריך לראות מה היתרונות, חוץ מהעניין הפוליטי הפנימי, מה היתרונות של הסיפוח.
כן, איזה מצפן היית שמה לסיפוח? זאת אומרת, אם היינו כן אומרים, יש לנו הזדמנות פז עכשיו לקבוע כמה עובדות חזקות יותר בשטח, במסגרת תפיסתנו, של קביעת עובדות, מה צריך להיות הגבול ש...
אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל עם מה אנחנו רוצים, מה היעד. בעיניי היעד זה מדינה יהודית ודמוקרטית. אגב, שוב, בסקר של המכון יצא שרוב הציבור מאוד חשוב לו שהמדינה תהיה מדינה עם רוב יהודי.
נכון.
מדינה עם רוב יהודי, רוב אפקטיבי יהודי.
ודרך אגב, בסקר שלנו גם עדיין 55% תומכים בשתי מדינות ו-70% בהיפרדות.
נכון, אז אני אומרת, אני רוצה היפרדות, אני רוצה מדינה עם רוב יהודי, ואני רוצה מדינה דמוקרטית, שאני קמה בבוקר, מסתכלת במראה, ומרגישה טוב עם עצמי. ולכן, כשזה היעד שלי, אז אני אומרת, אוקיי, אם אני מרגישה שאין מה לדבר עם הפלסטינים באמת, אחרי שמיציתי את העניין הזה, ואני לא רוצה להיות תקועה, שהם שמים לי וטו על כל אפשרות שלי להתקדם, אז יכול להיות שהגיע הזמן לעשות, להגיד, אני אשים את הפתרון שאני חושבת שהוא הפתרון הנכון באופן חד צדדי, ואם אני חושבת שהגבול הנכון הוא באיזשהו מקום, אז אני אספח עד לשם, אבל אז זה גם אומר שבשאר השטח אני צריכה לתת לפלסטינים אפשרות לתפקד וכיישות, לאו דווקא מדינה כמדינה זה פחות קריטי בעיניי, אבל כיישות שיש לה אפשרות לתפקד ורציפות וכלכלה וכולי, כדי שנגיע בהמשך למצב שאנחנו חיים בשלום, בשלווה, גם אם לא באהבה גדולה, אבל אחד ליד
מוכנה,
השני.
כלומר, את מוכנה להסתכן במציאות שתביא אותנו למה שהיה לפני 88.
אז אני לא רוצה, אז לכן אני אומרת, עכשיו, זה היתרון, היתרון שאני באיזשהו שלב שמה את הזה ואומרת, הנה, זה ככה אני רואה את הפתרון, ועכשיו אני מתחילה להתייחס לכל השטח הזה, כי מדינת ישראל מפסיקה עם ההבחנות האלה, אבל מול זה אני צריכה לשקול באמת את הסיכון, שהאם זה באמת יחזיר אינטיפאדה, האם זה יחזיר פיגועי טרור של שנות 2000, האם זה יחזיר לי את האחריות על כל הפלסטינים, האם זה יגרום לי להיות מוחרמת בזירה הבינלאומית כמו דרום אפריקה של פעם, גם עם ארצות הברית, אולי גם עם ממשל חדש, גם יתצרף למחרימים. אני צריכה לקחת את כל הסיכונים האלה ולעשות סיכוי מול סיכון. אני חושבת שכרגע הסיכונים הם די משמעותיים, ולכן אני הייתי מאוד נזהרת לפני שהייתי מחליטה כאלה החלטות.
בקיצור, התלהבות יתר שלנו עכשיו שאומרת בוא ננצל את ההזדמנות ונחיל את החוק על כל ההתנחלויות, ההתיישבות, כן? בשפה יותר נעימה לשומע כזה או אחר, ונספח את בקעת הירדן ואת גושי ההתיישבות ונקבע את הגבולות בירושלים. זה מהלך שבעצם יכול להוביל אותנו למקום שאליו אנחנו לא רוצים להגיע, כי הוא לא יקדם היפרדות, הוא לא יקדם שתי ישויות מדיניות נפרדות. זה מוביל למדינה אחת, כי בעצם
הוא גם לא יתקדם מציאות ביטחונית טובה.
כי זה מוביל למדינה אחת, כי בעצם יש סיכוי רב שהפלסטינים באירוע הזה יחזירו את המפתחות ויגידו, תודה רבה לכם.
הוא גם לא ישנה את המצב ששורר היום. אתה מילא שולט בשטח.
נכון, ובמילא יש להם.
יש מישהו שאומר היום אצל הפלסטינים שזה הזמן להחזיר את המפתחות, או שזה רק איומי סרק?
אני מרגיש שהיו כאלה שאמרו, ונראה לי שהם קיבלו איזה ביומיים שלושה האחרונים, אני מרגיש שזה אנרגיות חזרו, נכנסו לשם. פתאום יש כל מיני אנשים שלא שמעת אותם כבר הרבה מאוד זמן. עולים לשידור ומדברים במונחים מאוד מאוד
של מה? של להחזיר או שלא להחזיר?
לא, מיליטנטים. לצאת לשטח, להפגין, להביע מחאות, לא ניתן שירמסו אותנו כמו שרמסו אותנו עד עכשיו. יש רוח כזאת שמתפתחת פה עכשיו, שאתה יודע, גם אלה שאולי ביקרו את אבו מאזן, היום הם נמצאים בנקודה כזאת שהם יכולים להביע עמדה שיתעלה בקנה אחד עם מה שהוא רוצה עכשיו.
כן.
אז זה יכול להיות. עכשיו, אני רוצה רק לומר עוד משהו.
אוקיי, אנחנו, הזמן שלנו
נראה לי שכל עוד אבו מאזן שם, אלימות ברמה של מה שהיה באינטיפאדה של 2000, לא תהיה. כי הוא לא ייתן לזה יד, הוא לא יוצא להחריב את העסק לגמרי.
כן.
אז אולי בזה אפשר, הערכה שלי, אם היא צודקת, כן. אבל אי אפשר לבנות על זה באופן מוחלט. נראה לי שהוא לא יקרה.
אני חושבת רק לסכם, אני מצפה מהפוליטיקאים, למרות שזה מערכת בחירות, להתנהל כמדינאים, לא רק כפוליטיקאים.
אחראי.
להתנהל בצורה אחראית. זה לא אחראי להחליט כאלה החלטות חד צדדיות מרחיקות לכת בתוך מערכת בחירות, בלי מספיק עבודה רצינית, אז אחריות. אחריות זה מה שאנחנו מצפים
כרגע. אוקיי, זה המסר המרכזי. יש לנו עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה. וכנראה גם נדבר עליו עוד הרבה, ויש לנו את הכנס השנתי שמתחיל הערב, שאנחנו נדבר במהלכו על הנושא הזה. באמת הנקודה החשובה, לא לקבל החלטות חפוזות שהן נראות בתמונת הרגע ממש מפתות, ואחר כך להצטער על הטעויות והשגיאות שעשינו, שנשלם אותן לימים הבאים. תודה רבה לכם, ושבוע טוב.
תודה לכם.